שלום וברכה. אז היום אנחנו צוללים למשנה הראשונה במסכת קידושין. קביעה מאוד מוכרת, אבל תמיד מעוררת מחשבה. האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים.
בהחלט. משנה קצרה ופותחת עולם שלם.
נכון. אז אנחנו רוצים להתבונן קצת בסוגיה בגמרא, בדפים ב' וג', לנסות להבין את ההיגיון, את הדקויות מאחורי זה. מה זה הנקנית הזה? ולמה דווקא שלוש? ולמה שתיים? מצוין. אז קודם כל, הדרכים שהיא נקנית, המשנה מפרטת. כסף, שטר וביה. בכסף כמובן יש את המחלוקת המפורסמת, בית שמאי ובית הלל, דינר או פרוטה, כן, המחלוקת הקלאסית הזו.
והדרכים שהיא קונה את עצמה, כלומר, משתחררת מהקשר, זה גט או מיטת הבעל? הגמרא אחר כך מדברת גם על יבמה, זה סיפור קצת אחר, שם זה ביה וחליצה או מיטת היבם.
אוקיי, אז בוא נתחיל מהשאלה הראשונה שהגמרא קופצת עליה מיד. למה האישה נקנית? הרי התורה אומרת כי ייקח איש אישה. היינו אולי מצפים למשהו כמו האיש מקדש או האיש קונה?
שאלה מצוינת. וחשוב להדגיש מה שאת אומרת, שכשאומרים קניין פה, זה לא כמו לקנות, לא יודע, שולחן. זה משהו אחר לגמרי, זה יצירת מעמד.
בדיוק, מעמד אישי, משפטי.
נכון. אז הגמרא באמת נותנת כמה הסברים לראשון נקנית. הסבר אחד הוא, אפשר לומר, טכני. זה לרמוז על כסף. איך? דרך גזירה שווה. כיחה כיחה, משדה אפרון. כמו ששם כוח ממני זה קניין בכסף, אז גם כי ייקח רומז לקניין כסף.
מעניין הלימוד הזה?
כן. הסבר אחר אומרת הגמרא, התנא רצה לדבר בלשון חכמים, לא רק בלשון תורה. נקנית זה כמו הקדש.
כלומר?
שהיא נעשית מיוחדת לו. ואסורה על כל העולם. כמו שהקדש יוצא מרשות הגיות ונאסר, אז הקניין פה הוא בעצם איסור על אחרים.
אוקיי, אז זה נותן משמעות של ייחוד, לא רק של רכישה.
בדיוק. ויש עוד הסבר שמתחבר למה שאמרת קודם על המעמד. הלשון נקנית מדגישה שזה חייב להיות מדעתה, בהסכמה שלה.
זה חשוב.
כן, כי אם היה כתוב האיש קונה, אולי אפשר לחשוב תיאורטית שהוא יכול לקנות אותה גם בעל כורחה. וזה הרי לא נכון בקידושין. אז נקנית מדגיש את הפסיביות שלה במהלך שלו, אבל אקטיביות בהסכמה שלה. מדהים. מילה אחת עם כל כך הרבה רבדים. המקור הלימודי, המהות של האיסור ועקרון ההסכמה. טוב, אז נמשיך לדקדוק הבא של הגמרא. למה שלוש דרכים? בלשון נקבה. לא שלושה דרכים. גם זו שאלה טובה. הגמרא מסבירה קודם כל שהמילה דרך בעברית יכולה להיות גם נקבה.
נכון, כמו והודעת להם את הדרך ילכו בה.
בדיוק, בהקשר של דרך השם. למרות שמוצאים גם דרך בלשון זכר, למשל במלחמה, בדרך אחד יצאו אליך, אבל הגמרא אומרת שכאן בהקשר של תורה או אישה, הלשון היא נקבה.
אוקיי.
ועוד סיבה, אחת הדרכים היא ביאה, וביאה נקראת במפורש דרך בפסוק דרך גבר בעלמה, אז זה מתאים.
ויש עוד טעמים שהגמרא מביאה.
כן, יש את הטעם של רבי שמעון שהוא מעניין מאוד. הוא אומר שדרכו של איש לחזר אחרי אישה כמו שאדם מחפש את האבידה שלו. אז כיוון שהוא המחזר, הלשון מתייחסת אליה כאל הדרך.
כאילו אי המטרה, זה לשון בהתאם, משהו כזה. והגמרא גם מוסיפה כלל. כשיש מחלוקת או אפשרויות שונות, נוקטים לשון רבים, כמו דרכים. כאן יש כסף, שטר, ביאה, אז דרכים. הדיוק הזה בלשון פשוט מרתיק. וזה מוביל לשאלה על המספרים עצמם, שלוש, מה זה הבא למעט? למה רק שלוש, לא יותר?
נכון, אז הגמרא אומרת ששלוש בא למעט דרכי קניון אחרות שלא עובדות כאן. למשל חופה, יש דעות שחופה עצמה לא קונה, אז המשנה באה למעט את זה.
אוקיי.
אבל המיעוט העיקרי זה מה שהגמרא מתמקדת בו, זה חליפין, קניין סודר.
למרות ששדה שהזכרנו קודם בגזרה שווה, כן נקנה בחליפין.
בדיוק. אז למה אישה לא? והתשובה המרכזית היא שחליפין, קניין סודר, יכול להיות גם בחפץ ששווה פחות מפרוטה. אתה נותן סודר, מקבל משהו. אבל אישה...
צריך שווה פרוטה מינימום, בית הלל.
נכון מאוד. הקידושין דורשים את המינימום הזה. אז חליפין, שיכול להיות בפחות, לא תופס. רואים פה איך ההלכה שומרת על רמה מסוימת, על חשיבות המעשה.
זה ברור. ההקפדה על השווי המינימלי היא עיקרון, ומה לגבי השתיים של קונה את עצמה? גט ומיטת הבעל. מה הן באות למעט?
פה המיעוט הוא חליצה.
חליצה? איך זה קשור לאישה רגילה? זה ליבמה?
נכון, אבל היה אפשר לחשוב בקל וחומר. הרי יבמה, שהאיסור שלה חמור, והיא לא יוצאת בגט רגיל, כן יוצאת בחליצה. אז קל וחומר שאישה רגילה שיוצאת בגט, אולי תוכל לצאת גם במשהו כמו חליצה.
הבנתי את ההיגיון של הקל וחומר. אז באה המשנה ואומרת, לא, רק שתיים, גט או מיטה. והגמרא מסבירה שהמקור הוא מהפסוק וכתב לספר כריתות. כריתות.
כן, המילה הזו מדגישה שדווקא ספר, כלומר, הגט הכתוב, הוא זה שקורט את הקשר. הוא עושה את הכריתות, ולא דבר אחר, כמו חליצה, שהיא לא ספר.
מדהים איך הפסוק הזה סוגר את הפינה. אז בעצם עברנו מהמשנה הפשוטה לכאורה, דרך כל הדיונים בגמרא על הלשון, על הלימוד מפסוקים, ועל ההיגיון ההלכתי מאחורי כל פרט.
בהחלט. ואנחנו רואים תמונה מורכבת יותר שמה זה הקניין הזה בהקשר של אישות. זה לא רכוש, זה סטטוס, זה איסור, זה מצריך הסכמה, זה דורש ערך מינימלי, ורואים כמה הדיוק הלשוני היה חשוב לחזל.
נכון, וזה אולי משאיר אותנו עם מחשבה להמשך. איך התפיסה הזו של קניין, לא במובן הרכושי, אלא במובן של יצירת מעמד ייחודי ומחייב, עם כל הדקויות האלה, איך היא בעצם משפיעה על איך שאנחנו מבינים את הקשר עצמו בין איש לאישה לפי ההלכה?
שאלה מצוינת. זה כבר נושא לעיון נוסף אולי. מה המשמעות של הטרמינולוגיה הזו על תפיסת הקשר עצמו? בהחלט נקודה למחשבה.